תגיד עוד פעם פרק.
טוב, השבוע שעבר ראינו את האורחיים הקודש, שבעצם אומר ממש את הדברים של השתי פרקים, ודיברנו באמת על החילוק, שרואים שם דווקא את הנקודה של החילוק בין חסידות ללא חסידות, לצורה שהמקובלים תפסו את העניין, לצורה שחסידים תפסו את העניין, כי שתיהם מדברים ממש על אותם נושאים, ומההבדלים אפשר ללמוד דברים. אז זאת אומרת, עכשיו בעצם הרי הוא אמר בהתחלה שכל הנושא של הספר זה להסביר את הכיכור ודובור אליך מוי, בפיחו ולבוכו להסיס, זאת אומרת, כיכור ודובור אליך מוי זה המוח, בפיחו, בלבוכו להסיס, זאת אומרת, זה כל הדרגות. אז עכשיו הוא דיברנו על הנפש, עכשיו מתחילים יותר להיכנס לעניין של איך, שזה עיקר השיטה של בעל התניא, שהמוח מפעיל את המידות, כן? החבד, כמו שהם נקראים, חבד, חוכמה, בינה ודעת, הם אלה שמפעילים את המידות, ועיקר ההתרכזות צריכה להיות בשלוש העליונות. אז עכשיו הוא דיבר סתם שיש שתי חלקים של הנפש, הנשמות של יהודי, נשמה של גוי, זה בסיס. עכשיו מתחילים לדבר על הנושא כבר המהותי, שזה עיקר השיטה, איך החבד, איך החוכמה בינו ודעס, מה זה חוכמה, מה זה בינו, מה זה דעס, מה צריך לעשות, איך זה משפיע על המידות בעבוד השם, אבל עדיין נראה שזה עדיין בנוי, עדיין בפרק הזה עוד נראה את הכללים של איך שהנשמה נראית. כן, אז זה פרק ג'. אז אמרנו כמה חלקים יש לנשמה, באופן כללי, זאת אומרת, יש יותר, אבל מה שאנחנו מדברים, כמו שאמרנו שבוע שעבר, מה שנוגע אלינו, זאת אומרת, מה שיש לזה שייכות אלינו, שיש לזה איזה ביטוי בחיים שלנו, זה שלושה חלקים, כן? נפש, רוח, נשמה, כי מעבר לזה, זה כבר נמצא מעל הבן אדם, זאת אומרת, מה זה אומר שזה נמצא מעל הבן אדם? שאין לו שייכות ישירה לזה, כן? נראה את זה גם כן השבוע לגבי הנושא של סויבה וכל אלמי, מה לכל אלמי, דיברנו על זה כבר פעם ועוד הפעם. ברגע שאתה אומר שדבר הוא חיצוני, הוא חיצוני לדבר, כן? אז זאת אומרת שהוא לא, הוא לא מהותי ממנו, הוא משפיע עליו בדרך חיצונית, כן? כן, זאת אומרת, ואין לזה ביטוי, אין לזה ביטוי בחיים הממשיים. זאת אומרת, לנפש, רוח, נשמה, יש ביטוי בנשמה. איך יש לך ביטוי בנשמה? עניין נשמה, what is the, כאילו מה הביטוי בעולם שאנחנו רואים לזה? ביטוי, לא המהות, זה החוכמה, האינטלקטואל.
Expression, חבד, זה expression.
מה?
כן.
אז זה לא שזה, שהחוכמה של הבן אדם, זה הנשמה, כן? כי הרי לפעמים בן אדם הוא היום פחות חכם, יותר חכם, גם בבן אדם עצמו, הנשמה היא לא משתנה מיום ליום לפי מה שהיה בבית, ואם יש לו כוח או אין לו כוח, כן? זה דבר מהותי. רק הביטוי של זה, זאת אומרת, כיוון שהיא מקושרת עם הבן אדם, אז יש לה ביטוי גם בעולם הזה, שזה החוכמה, אז מתגלה בצורה של חוכמה, או אותו דבר.
כולם חבד או רק חוכמה? שלושתם או רק חבד, הביטוי?
לא, חוכמה עכשיו אני מדבר, זה כל החבד.
כל החבד.
כל החבד. אבל כל החבד נראה שהיא בעצם, זה בכל החלקים של... אני אדבר על החלק של הנשמה, שנמצאת במוח, הנשמה שבמוח היא, כן, כמו שאנחנו אומרים, הנשמה נמצאת במוח, כמו שאמרנו, הנפש, שזה הדרגה הנמוכה, נמצאת בכלי בדם, זאת אומרת, בכלי המעשה, זאת אומרת, זה ממש החיות הרגילה של הבן אדם, איכשהו פועל כמו זה, וזה מה שהיה החידוש, שאצל יהודי, אפילו החיות הפשוטה הזאת, זה מהות אחרת, זה מאוד חשוב גם לפרק הזה, כן? שהחיות הזאת יש לה איזה ממשות אחרת מאשר כל בן אדם שחי, אז גם כן יש לו את הנפש הזאת, אבל אמר, כן? ואת הרוח, שזה הדרגה האמצעית, שהיא מתבטאת בהרגשות, דיבור, כל פעם מבטאים את זה במשהו אחר, כן? אבל זה החלוקה באופן כללי של התפקידים שבהם מתגלים החלקים של הנשמה. אבל תראו עכשיו על תחיית הפרק משהו מעניין. והנה, בכל בחינה ומדרגה, משלוש אלו, נפש, רוח ונשמה, זאת אומרת, גם החלק הגדול, הנשמה, וגם הרוח, וגם הנפש, כלולה מ-10 בחינות. זאת אומרת, כל אחד מחולק לעשר. זאת אומרת, הוא סיבך את זה פעם שעברה, שהוא אמר, יש נפש רוח נשמה, נכון שיש, אבל יש גם כן לבושים לזה, כן? זאת אומרת, כל נשמה יש לבוש, לרוח יש לבוש, ולנפש יש לבוש, שזה מה שאבא שלו מביא לו, אם אבא שלו צדיק, אז הוא יכול להביא לו לבוש טוב, כן? אז חוץ מזה שיש כאילו שלוש חלקים פלוס, זאת אומרת, שלוש חלקים עם לבוש, כל אחד ואחד מהם מחולק לשלוש. לעשר. כל אחד ואחד משלוש חלקים מחולק לעשר, וזה עכשיו תשימו לב דבר מאוד מעניין, שהוא קצת חידה. כן? זאת אומרת, אני מקווה שאני אצליח להסביר טוב איך זה קורה. זאת אומרת, עשר. מה זה העשר הזה? כנגד, עשר ספינות העליונות של נשתל שלו מהן. זאת אומרת, יש עשר ספינות עליונות, שזה... עוד מעט נדבר באמת, מה בלטן יבין, מה זה העשר ספירות בעצם, מה זה העשר ספירות, אבל נגיד שיש איזה כוח עליון, עשר כוחות עליונים של הקדוש ברוך הוא ברא, עשר צורות של השפעה, עשר, כן, אורות מסוימים, והנשמה מתחלקת, נגיד למשל, הנשמה עצמה שהיא נמצאת במוח, היא מתחלקת לעשר חלקים בעצם. היא מגיעה לביטוי על ידי עשר חלקים, לא היא עצמה מתחלקת, זה עוד הפעם, הבלטניה מדגיש את זה במקום אחר. עוד הפעם, הנשמה בעצמה היא כמו אור אחד פשוט, גם כן. הנשמה שבמוח היא גם כן דבר פשוט, אבל היא יכולה להגיע לביטוי בעשר חלקים. זאת אומרת, הנשמה שנמצאת במוח יכולה להגיע לביטוי. איך אומרים ביטוי באנגלית? Expression in 10 different ways. אוקיי? עכשיו, לשתיים שאין... עכשיו, הנחלקות לשתיים. זאת אומרת, העשר האלה, יש חילוק מהותי, בתוך העשר האלה לשתי קבוצות. מה זה? שלוש אימות ושבע כפולות. הלשון הזה זה ספר, זה הלשון של ספר יצירה. כן? זה, יש כמה משפטים לפני וכמה משפטים אחרי ויוד בייס. לא משנה, יש עוד משפטים שלמים שזה הראשונים. ספר יצירה זה ספר שמיוחס לאברום אבינו. כן? אבל זה, בוא נגיד, שמספרי הקבלה שנתחברו, הוא הכי הכי קדום שנתחבר. יותר מהזוהר, יותר מכל... ממש, אולי הספר הראשון, אני לא יודע אם הספר הראשון ממש, אבל מהספרים הראשונים של ספרי הקבלה, וכתבו על זה כבר פירושים גדולי הראשונים. זאת אומרת, זה לא, יש לנו כבר פירוש של הרייבד על זה, וכמה וכמה, והרמב"ן כתב על זה, לאחרונה הוציאו במוסד הרב קוק אפילו ספר שלם של קבלת הרמב"ן ותלמידיו, שהם כולם מדברים על זה, מאור עיניים, כל כמה ספרים שכבר גדולי הראשונים פירשו את הספר יצירה. אז יש שם, לפני זה מדברים על החובבית אותיות וכו', חובבית אותיות זה גם כן משהו, נושא גדול, אבל יש משפט כזה שאומר שזה שלוש אימות ושבע כפולות. עכשיו, מה זה שלוש אימות ושבע כפולות? אנחנו נראה עוד שנייה, אני רק רוצה להסביר מה זה המילה הזאת גם כפולות. אימות זה כאילו כמו אימא, כן? זאת אומרת שהיא המולידה של הדברים האחרים, כן? זאת אומרת, אז יש לנו שלוש שהן כמו אימאות, הן מולידות, זאת אומרת, הן כאילו אורות שמייצרות, משפיעות ומייצרות, ויש לנו שבע שהן לא אימהות, זאת אומרת, כאילו הן אלה שנולדו. כן? אם יש את השלוש אימהות, אז יש לנו עוד שבע חלקים שהן נולדו מכוח השלוש האלה. עוד שנייה הוא יסביר את זה. אבל כתוב פה שהן כפולות. כן? השבע הן כפולות. האימהות, השלוש כפול, ראשונות,
כפול,
דאבל. אוקיי? אז the three... השלוש הראשונות הן לא כפולות, הן שלוש.
אגב, בתרגום פה כתוב מולטיפלס, לא רק דאבלס.
אלא...
כפולות, זה יכול להיות, זה לא דווקא שתיים, כפול
רק. דווקא שתיים, כן. זה יכול להיות...
כפול שמונה, כפול שמונה.
כפול שמונה, אבל...
הם מפרדים ששתיים זה עוד רפה וחזה.
מה קרה? יש כמה הסברים לנו מושא של כפולות. בפירושים על ספר יצירה, אני רוצה להסביר איזה הסבר שהרמק, וזה מאוד מסתדר פה במבנה של הדבר. אני אסביר, יכול להיות כמה פירושים לעניין של כפולות, אבל השלוש ראשונות שבעצם נראה עוד שנייה, חוכמה, מה עם העשר ספירות?
זה כמו אבות ותולדות?
כן, כמו אבות ותולדות, אבל בוא נגיד קודם כל את השמות שלהם. אז א' כל, בתקופת הראשונים, לתקופת המקובלים, השתנה השמות שלהם, קצת. אז זה לפעמים, תראו, יש עשר ספירס, לפעמים זה כאילו קטר, חוכמו בינו, ואז חסד, גבורו, תיפרס, נצח, אויד, יסויד, מלכוס. זה 10. לפעמים ככה, לפעמים לא מזכירים כתר, ובמקום זה אומרים חוכמו בינו ודס, חבד, ואז חסד, גבורו, תפרס, נצח, עוד יסוד, מלכוס. בדיוק, וזה כפולות, כן? זה, בספירת העומר, אנחנו לא אומרים חסד שבחוכמה, חסד שבחוכמה שבחוכמה, זה אין, נכון? זה מתחיל רק מחסד, מהשבע. כל הכפלויות שיש לנו בספירת העומר, עם מי שרואה בסידור, כן, אנחנו רואים, זה מתחיל מחסד, יש חסד שבחסד, גבור שבחסד, זאת אומרת, כל אחד מחולק לכל המידות האחרות גם כן. זאת אומרת, בחסד יש גם גבורה, ויש גם תפארת, וגם זה וכו' וכו'. אבל בחבד, בחוכמה, בלעודס, אין את זה. אנחנו לא אומרים בספירת העומר, זה כנגד חוכמה וחסד שבחוכמה או זה. לא. חבד נשאר חבד. אז זה אמאות, האמאות נשארות קבועות, והתולדות, השבע הם, יש להם מכפלות, וזה לא רק, פה אומרים שזה מכפלות של 10, אבל כל פעם זה יכול להיות יותר מזה, בסופו של דבר, אבל מה עיקר הנקודה?
אתה אומר שזה 49 פלוס 3?
כאילו, חוץ מעל כל הדברים האלה, יש 3 אחרים שהם לא מתחלקים, הם לא תיקון המידות, הם כאילו...
זה 49, כי אמרנו שזה מתחלק לכל אחד 10, אז בעצם יש 49 פלוס 9. אמרנו שהנפש רוח נשמה מתחלק שלושה.
שנייה, אוקיי, זה בנפש של הבן אדם. יש את המידות, מה שצריך להבין זה ככה, זה שאצל המקובלים, מה שיש בעולמות העליונים, יש אצל הבן אדם. אין הבדל בין הבן אדם לעולמות העליונים, אצל יהודי, אין הבדל. זאת אומרת, כפי הצורה שנסדר את העולמות העליונים, נגיד, שיש, הקדוש ברוך הוא ברא, וזה החלק שהבאתי לכם פה, מה זה בעצם שאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא ברא 10 ספירות, מחלוקת גדולה מאוד, זה רק חלק מזה, לא יכלתי להדפיס את ה... יש ממש מחלוקת יסודית מאוד בכלל, מה זה ה-10 ספירות, מה מדברים עליה, נראה עוד מעט, אבל על כל פנים, נגיד שהקדוש ברוך הוא ברא איזה 10 כוחות שבהם הוא מנהיג את העולם, או 10 עולמות, או 10, איך שנקרא לה, מה שזה לא יהיה ה-10 ספירות האלה, אז אנחנו אומרים שזה בנוי מזה שיש 3 אמהות, זאת אומרת שהן מולידות, עצם השם זה אומר שהן מולידות את האחרות, והן לא כפולות, הן נשארות קבועות, כן? והשבע האחרים הן כפולות. עכשיו, למה זה נקרא כפול? אז כפול זה כמו, דבר ראשון כמו שאתה אומר, כמו שראינו בספירת העומר, שכל אחד כלול מכולם, וזה מתאים עם התרגום הזה, שזה לא כפול, כפול 2. אבל באופן כללי זה כן מתאים לנקודה של כפול. למה? כיוון שיש בעצם, הכל מחולק בעצם לשתי קווים. קו אחד זה נקרא קו של חסד, וקו אחד זה קו של גבורה. זאת אומרת, גם נגיד נצח ועוד, כן? אנחנו אומרים, יש לנו את הספירות, אז נגיד למשל, נצח זה בקו החסד, ועוד זה בקו גבורה. זאת אומרת, יש לנו שתי דברים כלליים, קווים כלליים של חסד וגבורה, ויש עוד ביטויים משניים לזה. נראה את זה גם בהמשך, שהבלטיין פה בפרק הזה אומר, שבעצם מה זה מידות? כשאנחנו מדברים על מידות של בן אדם, אז מה זה מידות? מה אתם אומרים? מה זה המידות של הבן אדם? גאווה, הכל, נכון? אבל אצל כולם זה נקרא עירה ואהבה. כן, בזוהר זה נקרא עירה ואהבה. מידות כל פעם נקראים עירה ואהבה. אבל זהו, עירה ואהבה הם שמות כלליים לכל המידות. זאת אומרת, כל המידות הם נמצאים בשתי קטגוריות. או תולדות של עירה, או תולדות של אהבה. זאת אומרת, עירה זה כוח של נסיגה, ואהבה זה כוח של פעולה, כוח של התקדמות. אז שתי הכוחות האלה הם שני כוחות מרכזיים, הם שתי כוחות עיקריים שיש. ומיהם, אתה יכול להגיד, מה זה גאווה? גאווה זה סוג של התפשטות, אז זה עניין של גבורה. כן? מה זה גאווה? בן אדם חורג מהמידות שלו, חורג, עניין של התפשטות, אז זה עניין של גבורה. ענווה, זה עניין של התכווצות. בקיצור, אז זה כל המידות בעצם, אתה יכול לשייך אותם בקווים כלליים ליראה ואהבה. אז אותו דבר גם כן בעולמות העליונים.
מי אומר את זה?
זה נראה עוד שנייה. נראה עוד שנייה את העניינים, אותו דבר גם כן בעניין של חסד וגבורה, זה אני אומר מהרמק. הרמק מסביר שהעניין של כפולות, העניין שכפולות שכתוב בספר יצירה אומר שכל המידות, כל השבע ספירות, לא מידות, כל השבע ספירות שאנחנו מדברים עליהן, הם בעצם מחולקים לשני רעיונות. כן? יש שני רעיונות בכל השבע הזה. כן? You have seven, אבל השבע האלה הם בעצם, כל, אתה צריך לחלק מהם שייכים לקו של חסד, וחלק שייכים לחלק של גבורה. אחרי אנחנו קוראים לזה כפולות, אבל אין החינמי, שבעצם אחרי שיש לזה, שנצח יש לזה ביטוי בצורה מסוימת, כן? נגיד נצח, מה אמרנו? נצח בעצם זה חסד, לא משנה למה זה חסד, זה עוד סיפור. נגיד נצח, זה כן מגיע מהקו של חסד. אז, 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 כן, נצח ועוד, זה גם נגיד הכהנים והלוויים, זה, זה דברים שבנויים על זוהר מפורש, כן? שהכהנים והלוויים, אז הכהנים הם חסד, והלוויים הם גבורה, כן? מוישה וארון. מוישה גבורה, ארון חסד. אז, אז זה זוהר מפורש, והם כנגד נצח ועוד, כן? אז זה, הבניין של הדברים זה דברים שכתובים מפורש בזוהר, כן? אבל, אבל העיקרון הזה של חסד וגבורה, אז, אז עוד פעם, מה אמרנו? זה כמו שזה בקווים כלליים, אבל כל אחד מתחלק לחסד שבנצח ונצח שבחסד, כל אחד יש לו כמה וכמה ביטויים. זאת אומרת, יכול להיות חסד, אבל חסד עם נצח. זאת אומרת, בצורה של נצח. עכשיו, באמת שיצא לנו להיפגש בעניין של 10 ספירות, להסביר כל ספירה מה המהות שלה, כן? אפשר לעשות איזה שיעור.
למה רק שתי קווים? למה יש שבע, לא?
יש שבע.
למה רק
שתיים? כי המהות שלהם, העיקר שלהם, הוא מגיע משתי קווים. כן? הנה, הרב המקובל, אפילו יכול להסביר את זה. יש לנו פה מקובל, מקובל גדול, האוסמייס. נכון, האוסמייס. נכון שהשבע, השבע ספירות של המידס, למרות שהם שבע, אבל בעצם הם מגיעים משתי קווים. יש חסד וגבורה, זה העיקר. חסד וגבורה זה עיקר ה... זה עיקר ה... כן? זאת אומרת, גם בצורה שמסדרים את הזה, זה כאילו חוכמה בינה ודעת, ואז נצח עוד, לא, חסד גבורה, תפארת, יש את הקו האמצעי, תפארת, נצח עוד, יסוד מלכוס. כן? זאת אומרת, יש, בעצם בקו האמצעי זה תפארת, זה נקרא גוף דמלכי, כאילו, גוף דמלכי זה תפארת, יסוד מלכוס, כן? זה השדרה האמצעית. אז יש לך כאילו הדברים שיוצאים כביכול מבחוץ, אז יש יוצאים מצד ימין, ויש יוצאים מצד שמאל. אז יש לך חסד, מתחתיו יש לך נצח, יש לך גבורה, מתחתיו יש לך אויד. כן? מוישה, ארון, וכו'.
כהנים זה נצח, אז...
כן, אז כהנים זה נצח, ולווים באויד. לכן, מוישה רבנו, הנבואה, נגיד, מגיעה מאויד. הנבואה היא שייכת לאויד. כן? כל דבר, זה משמעותי, כן? זה הבניין של... אם אתה אומר שנבואה מגיעה מהצד השמאלי, אז בעצם זה אומר שזה שייך לעניין של גבורה, צריך להבין מה זה אומר, כן? יש לזה משמעות. לכל הדברים האלה יש משמעות, אבל באופן כללי זה מה שנקרא שלוש אימות ושבע כפולות, כן? אז זאת אומרת, אבל כבר בשם אתה רואה שהשלוש הם שלוש שהם מולידות אותם, כן? והם מולידות את השבע האחרים, אבל הם עצמם גם לא מתחלקות. יפה. עכשיו הוא מסביר מה זה השלוש אימות, אז הוא אומר, שלוש אימות זה פירוש חוכמה, בינה ודת. ושבעת ימי הבניין, כן? זאת אומרת שזה הבניין עצמו, זה חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות. אז זה בעולמות העליונים, כן? וכן בנפש האדם, זה נחלק לשניים, שכל ומידות. אז השכל זה כולל חוכמה, בינה ודת. והמידות, מה הם שימו לב מה הוא אומר? מה זה המידות? אהבת השם, ופחדו ויראתו. עכשיו הוא אומר, הוא לפערו ולרוממו וכו'. אבל בעצם עיקר הנקודת זה הפחד השם ויראתו. תראו את זה, הוא יגיד את זה גם כן בהמשך של הקטע. המולידות, אהבת השם ויראתו ופחדו. זאת אומרת, זה שני האהבה ויראה. הזוהר אומר, כן, למשל, שכל תורה בלי אהבה ויראה לא פורחת לאל. מה זה אומר בלי אהבה ויראה? אהבה ויראה זה המידות. הראשים של המידות, כאילו הכוחות המרכזיים של כל המידות שמפעילים את כל המידות זה התנועה קדימה והתנועה והנסיגה אחורה, כן? פחד, עירה זה תנועה של נסיגה אחורה, ואהבה זה תנועה של התקדמות, כן? אז לכן נגיד אהבה כל פעם אומרים יכולה, אהבה מקלקלת את השורה, כן? למה? בגלל שכשבן אדם רוצה ללכת קדימה, אז קשה לו לעמוד בתוך גבול, כן? ולכן בני אהרון נדב ואביהו, כן? אז הם עברו את הגבול, כל פעם זה מגיע מהתנועה הזאת, אז יש את התנועה הזאת. לפעמים יש תנועה של עירה, זאת אומרת שאנשים נמנעים מלעלות לארץ ישראל, כיוון שהם מפחדים שהילדים שלהם יהיו חילונים, כי הציונים הקימו את המדינה, והם מפחדים שהילדים שהם יתקלקלו. אז מה זה? זה תנועה של עירה, זה מניע, זה מגיע מעירה, וכל פעם צריכים לדעת האם העירה, זאת אומרת, התנועה הזאת היא במקומה או לא, זאת אומרת, האם התנועה של העירה היא עכשיו מתאימה, או שעכשיו צריכה להיות התנועה של אהבה. כן? אז לכל דבר בחיים יש את שני התנועות האלה שהם הם, הם היסוד לכל הפעולות של בני אדם.
הפני השטח נראה לא כל כך מסתבר על השכל הפשוט, שהמידות הן תולדות של השכל. הוא מתחיל להסביר.
כן, הוא יתחיל להסביר את זה.
אבל באופן פשוט זה לא מסתבר. יש רגש ויש חוכמה.
אינטלקטו.
יש שכל. אז להגיד שהמידות, שזה בדרך כלל, שזה בא מהשכל, זה לא מה שהייתי אומר סתם.
אוקיי. עכשיו יש לי שאלה בשבילכם, שאלה מצוינת, שאלה שאני לא ראיתי שאף אחד מתייחס אליה בסוגיה הזאת. מה הוא אמר? מה מחולק לשני החלקים האלה? מה מחולק לשני החלקים האלה של 10 ספירות? הוא אומר, הבן אדם, הנשמה שלו מחולקת מ-10 חלקים, שזה 3 ככה וזה, אבל איזה חלקים של הבן אדם מחולקים לשני החלקים האלה? 3 חלקים. זאת אומרת, הוא מחולק ל-2 כפול 3, כן? זה 10 כפול 3, זה 30 חלקים בעצם, כן? עכשיו, אז אני יכול להבין, אם היית מדבר על כל הבן אדם שהוא בנוי רק מ-10 ספירות, אז אתה אומר, אינטלקטואל, נשמה שבמוח, משפיע על המידות. אבל אם אתה אומר שבכל אחד ואחד צריך להיות חבד, זאת אומרת, צריך להיות בנשמה שבמוח חבד, אז אני מבין. נשמה שבמוח אני מבין מה יש בחבד. אבל אתה אומר שגם כן הנפש, הנפש שנמצאת בדם, שהיא חיות רגילה, היא מחולקת ל3 ו7. זאת אומרת, יש חבד גם בנפש החיונית. ויש חבד גם בנפש של ה... של ה... של של שנמצאת של הרגשות, הנפש של הרוח.
כל עשב יש גם את הכפולות.
יפה. אז מה שייך חבד, מילא בנשמה שנמצאת במוח, אז אתה אומר, בן אדם מתבונן, חושב, כן? אז הדברים האלה מולידים אצלו דברים. לא, כי זה יסוד עצום. כי זה לגבי הקושייה שלך משנה מאוד. כשאני נגיד למשל רוצה להפעיל את אהבה ואירה, אז איזה אהבה ואירה מדברים? מה זה אהבה ואירה? מה אתם חושבים שאני אומר לכם להפעיל אהבה ואירה? מה בן אדם מרגיש כשיש לו אהבה ואירה? בדרך כלל כשמדברים על זה, אמושן. זאת אומרת, אנשים בדרך כלל מתרגמים את זה, שכשאני מדבר אהבה ואירה, זה משהו ברגשות, נכון? לא אהבה ואירה במוח. תולדה של משהו במוח, אבל היא מתבטאת כרגע, כשנמצא עכשיו בן אדם במצב של אהבה.
אז זה סיבה למה הוא עושה את זה.
כן, אבל מה הוא מרגיש פיזית? מה הוא מרגיש?
הוא רוצה לעשות את זה.
כן, הוא מרגיש איזו תחושה שמושכת, שהלב מושך אותו לעשות את זה, כן? אבל זה נמצא ברוח. זה נמצא ברוח. בלב, כן? אנחנו אומרים שזה בלב. אבל מה שצריך להבין זה שזה, והבלטני מדבר על זה, מה שדיברנו על זה פעם. יש, זאת אומרת, אם כל אחד מחולק ל3 ו7, אז זה לא שהנשמה שבמוח מפעילה את הרוח, אלא החבד של המוח מפעיל את השבע של המוח. והחבד של הרוח מפעיל את השבע שנמצאים ברוח. והחבד שנמצאים בנפש מפעילים את השבע שבנפש. יכול להיות, נראה עוד מעט, שיש גם השפעה מלמעלה למטה. זאת אומרת, אם הצלחת להפעיל את כל ה10 של הנשמה, יכול להיות שזה מתחיל להפעיל לך את הרוח. ואז אתה מפעיל את כל הרוח, זה מתחיל להפעיל לך את הנפש. יכול להיות שיש גם קישור מלמעלה למטה. אבל בעיקרון, מה שאנחנו אומרים פה זה, שכל חלק וחלק מהנפש של הבן אדם, יש לו את החילוק של 3 ו7. עכשיו, אם אני שואל אתכם איך היה נראה עירת שמיים של הרמב״ם, כמובן שאנחנו לא יכולים לדעת, אבל התיאור של עירת שמיים של הרמב״ם היא לא אמושנל, וכמו שנראה שהוא אומר את זה באמת, הבלטניה, יש מושג של אהבה ויראה מוח, בלי רגש. הוא אומר את זה שיש צדיקים שלא מרגישים התלהבות כמו אש, הוא אומר אפילו שזה מדרגה יותר גבוהה. כיוון שהצדיקים האלה שנמצאים כל הזמן במדרגת נשמה, בלטניה אומר, שהצדיקים שמגיעים לדרגה הכי גבוהה, שהם כל הזמן במדרגת נשמה, אז הם כבר לא ירגישו כלום, הם לא ירגישו, הם לא איזה התלהבות וכמו התיאורים על רב לוי יצחק מברדיצ'ו. כן? זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לקחת דמות שאנחנו לא מכירים, אנחנו לא יודעים שום דבר, אבל דמויות שבעצם הם ביטו איזה נקודה. אז רב לוי יצחק מברדיצ'ו, לפי כל הסיפורים, זה הסמל להתלהבות, וזה שהוא לא יכול, והוא היה אצל המגיד מקודש בליל הסדר, אז המגיד מקודש אמר, אתה לא אוכל איתי ביחד על השולחן, למה? אני יודע, ברגע שיתחיל ההגדה, אתה תהפוך את כל השולחן. כן? וזה מה שהיה באמת. ככה חזקאל בן קוזמי אומר, מרוב התלהבות הוא לא יכל לעמוד בזה וזה. אז זה הסמל של אהבה ויראה, אמושנל, כמו שאנחנו אומרים, כן?
אבל הוא היה לבטנגל, הוא היה לבטנגל.
כן, זה...
הוא היה איש מוח.
ברור שזה...
אבל גם הרמב"ם לא היה לו רוח ו...
כן, היה לו, אבל השאלה היא, מהי מרכז הכובד? זאת אומרת, יש אנשים שאתה לא רואה עליהם כל כך את אהבה ויראה, אבל אהבה ויראה שלהם זה אהבה ויראה מוחית. זאת אומרת, כמו שאנחנו מדברים, למשל, אפשר בכללית להגיד את זה על, על אולי על הצדיקים החסידים, על הגדולים הלטאים. שהגדולים הלטאים, גם אם לא ראינו, מה, כל הגדולים שהיו, מה זה, אין להם אהבה ויראה בגלל שלא ראינו אותם שהם מתלהבים בזה? לא, החזוני ש...
כשאנחנו מדברים על אברהם אבינו, כן, אבא של השם, right?
כן.
הכנסת זורחים, כן, מייסה.
כן, או, זה, שנייה, זה, זה, או, זה בנפש. כן, כן, אז זה, שנייה, זה בנפש. אני הולך מלמעלה למטה, יש נשמה, רוח ונפש, כן? אז בנשמה...
עקיד הז'יצפק, הוא אומר מייסה, הכל מייסה.
נכון, כן, כן, נכון. נראה עוד שנייה. כן, השאלה היא, נכון, 100%, ברור שזה לא רק לחשוב, אבל עוד הפעם, אז יש לנו פה יסוד עצום. הנשמה מחולקת ל3 ו-7, וזאת אומרת שכבן אדם התבונן, וזה מתרץ קושייה באמת, האם, בן אדם, תנסו שנייה אחת, להתבונן בגדלות השם, האם פתאום תרגישו התלהבות וזה. מה קורה למעשה? ובפועל, זה כמו שהוא שאל, זה קצת קשה. למה ההתבוננות? זאת אומרת, עיסוק, זאת אומרת, לפי הנקודה הזאת, אם אני מתעסק עכשיו פה בדברים גבוהים מאוד, אז אני מתעסק עכשיו בדברים מאוד, אז הייתי פתאום צריך, לא יכול לעמוד בזה, כן? מרוב, אבל הנקודה היא שמה שזה מוליד, זה מוליד השגה של אהבה ויראה. זאת אומרת, יש... יראת הרמות זה עוד נקודה, זה עוד בחילוק של השלוש דרגות. אבל אני אומר, הביטוי של יראה, של מוח, היא סוג של השגה של יראה. זאת אומרת, אתה משיג את הקודש ברוך הוא בדרגה מסוימת, אתה... אז זה משהו ב... איך נסביר את זה? זה כמו ילד שגודל, כן? ילד שגודל, אז מה שהוא חשב כשהוא היה קטן, פתאום זה הכל משתנה לו, נכון? אבל... זה לא מתבטא אמושנל, נכון? אין ביטוי לזה כשילד גודל והוא מבין את העולם עכשיו אחרת, הוא מבין את התפילה אחרת, הוא מבין לימוד אחרת, זה לא מתבטא, אבל התפיסה שלו בכלל על כל הנושא היא אחרת לגמרי. אז כשבן אדם מתעסק הרבה עם חבד של המוח, חבד הזה, אז זה יוליד לו 7 מידות, זאת אומרת את 7 ספירות, חסד, גבורה, תפארת, אבל במוח, כי זה 7 שלהם. נכון? אז זה יתבטא בהשגות, באיזה גילויים, בהשגות של עירה ואהבה, זאת אומרת גילויים של, של, של רתיעה או, 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 או זה, ששייכים ל7 מידות האלה, כן? זה יסוד גדול. עכשיו, אבל מה שעכשיו בוא נעבור שלב שני. עכשיו אנחנו אומרים, אבל גם ברוח יש חבד. עכשיו, המוח חושב, אז מה זה חבד? במפת חבד בנפש. אתה אומר שבנפש, זאת אומרת, איפה הנפש נמצאת? כמו שאתה אמרת, זה במעשים, בדם זה נמצא. אז מה שייך שם בכלל חבד? מה שייך להגיד שיש שם חוכמה בינה דעת? הרי אין, הגוף לא חושב בכלל.
יש מעשה עם כוונה ויש מעשה בלי כוונה. אם יש לך כוונה טובה, כוונה נכונה במעשה, אז אתה מכניס את המוח בתוך הנפש. כשאתה בסוף מעשה מחשבה תחילה.
כן, אבל נכון. אבל
אז זה אומר, זה החב"ד של הנפש.
לא, אבל כשאני חושב עכשיו, איזה חלק בנשמה שלי אני מפעיל? את החלק של הנפש או החלק של הנשמה? סתם, אני עכשיו חושב. חושב על השאלה פה עכשיו בבלטניה, כן? אני חושב. אז מה, איזה חלק עכשיו חושב? הנשמה. הנשמה נמצאת במוח, נכון? החלק החיוני שבגוף הבן אדם, זה כמו שיש גם חלק חיוני נמצאים גם בבהמות. וגם בגויים. זה לא קשור, החלק הזה הוא לא, הוא סתם, זה חלק שמחיה את הבן אדם, זה חלק ששייך לעולם המעשה. מה שייך להגיד בו חב"ד? מה?
אמרנו שיש לגויים נפש.
יש לגויים נפש, אבל זה נפש אחרת, נכון? כן. לא, לא זה הנקודה. הנקודה היא, מה שייך בזה חב"ד. זאת אומרת, חוכמה, בינה ודעת, מה שייך בנפש, שבעצם המהות שלו היא נפש שנמצאת, שמפעילה דברים חיוניים, כן? נו, מה אתם אומרים, רבי ישראל? נו, אסמאל. אבל התניא אומר שהחב"ד, כל חלק מהנשמה, נפש, רוח, נשמה, מחולק לחב"ד ולשבע מידות. אז אני יכול להבין חב"ד בנשמה, אבל מה שייך חב"ד בנפש? מי חושב?
הראש זה ההנהגה, זה מה שזז את האדם, it's the controls, the head is the
שלט, שלט.
It's the שלט, so everyone has a שלט.
כן, אבל מה החב"ד? מה בנפש, בחלק של הנפש, מה החב"ד שלו?
זה מה שזז את זה, the ראש, it moves the body.
מכוון אותם, זה התכוונתי, זה כוונה, גם בנפש אני יכול לעשות
תגובה,
לפעול, בלי לחשוב, בלי לכוון את זה, אבל אני לוחץ על הכפתור מסוים, אז אני עושה מעשה מסוימת, אם אני כפתור אחר זה פה, זה מעבר.
יש אינפורמציה, זה חוכמה, יש בינה,
כן, אבל בנפש, הנפש זה לא במוח בכלל. הנפש נמצאת בדם. אז מה, הדם חושב?
בחב"ד זה חכמה. זה צריך להיות.
אז אני שואל, אבל זה לא... מה?
יש נפש בדם. הדם עושה מה שדם צריך לעשות. יש נפש בכל דבר.
אז מה, אבל מה החב"ד של זה?
הדם יש DNA, זה החכמה, יש הבינה, זה RNA, ויש הכוח שרוצה לגדל, הכוח הסמיון. אני, דם רוצה להיות דם, אם זה לא רוצה להיות דם, זה כבר מחלה, המחלה.
אבל, אבל מה, אתה אומר שזה באופן טבעי יש חב"ד, כאילו שזה...
כן, כן, זה מה שמוכן.
טוב, אז בוא נראה שתי אפשרויות, ולכאורה שניהם נכונות. זאת אומרת, זה, כיוון שזה... מה יוצא מפה? שכשבן אדם חושב, לא בטוח תמיד איזה חלק של נשמה שלו חושב. זאת אומרת, יכול להיות מחשבות שמגיעות מנפש, ואני חושב אותם פה, אבל מי שמפעיל אותם זה הנפש שלי. זאת אומרת, נגיד בהמה כשהולכת ברחוב, אז משהו קורה לה במוח, כן? היא יודעת ללכת מפה, ללכת לשם, אז זה משהו שקורה במוח, אבל זה עדיין נפש. אדם נמצא גם במוח.
אינסטינקט.
אבל מסתבר שיש להם איזה סוג של מחשבה, יש איזה סוג של מחשבה אצל בהמה, מה זה המחשבה אנחנו לא יודעים כי לא היינו עדיין, בעזרת השם לא נהיה, אבל יש, זאת אומרת, אדם, כשאנחנו אומרים שהנפש הוא בדם, נכון, אבל אדם נמצא גם במוח, זאת אומרת, יש מחשבות שהמקור שלהם הוא לא כמו שאנחנו חושבים בנשמה, המקור שלהם הוא בנפש, ויש מחשבות שהמקור שלהם הוא ברוח. מחשבות יותר, ויש מחשבות שהן קשורות לנשמה. ואז כשאני אומר, לפי המהלך הזה תמיד אני צריך לחשוב משהו. אבל לכל דבר אני צריך להתאים את הסוג מחשבה המתאימה לה. זאת אומרת, המחשבה של הטבעית, היא אמורה להפעיל את המידות הטבעיות. והמחשבה הרוחנית יותר, שהמחשבה של הרוח, מפעילה את המידות של הדרגה היותר גבוהה. והנשמה, שהיא החלק, השכל האלוקי הכי גדול, מפעיל את השבע מידות שנמצאים בנשמה עצמה. יפה? אבל, זה נכון. אבל אנחנו צריכים להגיד, יש איזה עוד ביטוי. בעצם, מה זה חוכמה? זה אנחנו צריכים לראות. הוא מסביר, עכשיו בא להסביר. איך עובד חוכמה, בינה ודעת, ואז אנחנו נתרגם את זה לכל אחד מהנפשות, איך זה פועל. זאת אומרת, אני אגיד את זה במשפט כללי. החוכמה של אהבה ויראה, האמושנל, יש כאילו נקודה שבלב שהיא לפני זה. זאת אומרת, יש איזה הרגשה כזאת מאוד פנימית, מאוד עמוקה, שהיא לפני שהיא מקבלת ציור. זאת אומרת, בן אדם רוצה לצייר ציור, אז קודם כל הוא חייב תמיד להתחיל איפה צריך לעשות סקיצה, איפה, מאיפה אני מתחיל להעמיד את הדברים. אז עושים זה פה, נקודה ראשונה, פה יתחיל התמונה, אחרי זה זאת אומרת. אז לכל בן אדם, לפני שהוא מפעיל את אהבה ויראה בפועל, כן? אבל יש איזה שהוא סקיצה כבר, שזה נקרא כוח. זאת אומרת, חוכמה, נראה עוד שנייה, זה צירוף של שתי מילים. כוח, מה? זה כוח כאילו שהוא בלי ציור. גם, נראה, גם במחשבה, מה שאנחנו קוראים בנשמה, כאילו המחשבה הרצינית, כן? גם כי זה מתחיל, הרבה פעמים בן אדם לומד גמרא, או לומד איזה סוגיה, והוא הוא יודע, זאת אומרת, שואלים אותו סתירה, הרמב״ם אומר במקום אחד ככה, הוא יודע במקום אחד ככה. הוא יודע כבר את התשובה, זאת אומרת, יש לו איזו הרגשה שזה צריך להיות משהו, אבל הוא עדיין לא יכול להסביר במילים איך החילוק. אז הוא מפתח, באמת זה ככה זה עובד, הוא מפתח את הכוח המסוים הזה, זאת אומרת, יש לו איזו הרגשה, אומרים לו, יש גמרא בערכין שאומרת ככה, ויש גמרא בעירובין שאומרת ככה, איך אתה מסדר את שתיהם? הוא שומע את הקושייה, יש לו איזו הרגשה שכלית שזה לא דומה. יש פה איזה הבדל. מה? עכשיו הוא מתבונן, זה בינה. זאת אומרת, יש לו כוח ראשון שמתגלה, לא תמיד זה מתגלה, אבל לפעמים מתגלה לו כוח של חוכמה, ואז הוא מתבונן בזה, ואומר, זה שמה בכלל דיברו באופן כזה, פה דיברו באופן כזה, ודעת. דעת, נחבר את החוכמה, את הגילוי הראשוני שלי, לאיך אני שם את זה למעשה. זאת אומרת, בן אדם רוצה לבנות בית. רוצה לבנות בית. אז יש לו מחשבה כללית לפי איך זה מתחיל, לא משנה איך זה מתחיל, פסיכולוגים יסבירו לך איך זה מתחיל, אבל הוא יש לו חלום שבית צריך להיראות בצורה מסוימת, כן? מה צריך שיהיה חדר כביסה וחדר ארונות, ופה צריך, זה פחות או יותר יש לו מה זה בית. אז בדואי, כשהתינוק הבדואי חושב על בית, יש לו חוכמה אחרת, כן? יש לו צורה, יש לו תוכנית, יש לו סקיצה אחרת. לנו יש מחשבות אחרות. כל אחד יש לו תוכנית אחרת לגבי איך שתראה בית. אחרי זה הוא בא ויושב עם אדריכל, הוא אומר, טוב, תעשה פה, תשים פה, כדי להגיע למה שחשבתי בהתחלה, צריכים לעשות פה שער, ופה צריכים לעשות דלת ככה, ופה נעשה ככה, ופה נעשה ככה וככה. עכשיו, אז מה זה דעת? דעת, אנחנו אומרים, צריכים לחבר את החוכמה עם הבינה. מה הכוונה? לפעמים בן אדם חשב לעשות בית, הוא הגיע לאדריכל, בסוף יצא רפת. מה לעשות? זאת אומרת, התוכנית התרחקה מהנקודה המקורית. וזה מה שצריך, דעת, צריכה, הזהירות של דעת, החשיבות של דעת היא, שבעצם היא מחברת את התוכנית המקורית לתוכנית בפועל. כן? שלא יהיה מרחק, שלא יהיה התרחק, כי הרי כיוון שאתה מפתח את זה בבינה, לפעמים זה יכול כל כך להתרחק מהנקודה העיקרית, שזה כבר בכלל לא קשור לנקודה העיקרית. זאת אומרת, לפעמים בן אדם רוצה לעשות טוב למישהו, כן? הוא רוצה לעשות טוב. עכשיו, איך אני אעשה טוב? אז הוא מתכנן תוכנית שלמה, בסופו של דבר יצא שהתוכנית הזאת היא בכלל לא מועילה לאף אחד, היא רק מזיקה. אבל הראשוניות שלו, כמו שאבא אומר, רוב האנשים רוצים לעשות טוב. כן? זה לא הרבה, זה לא הדעת לחבר, לראות שבאמת התוכנית מתאימה לתוכנית המקורית. זה החשיבות עצומה. שבן אדם, לכן אצל חסידים, אם תראו, יש בכמה וכמה חסידויות שמדברים, העיקר זה הנקודה, העיקר זה הנקודה. כן? ראיתם את הביטוי הזה פעם? יש הרבה ספרים חסידים, בקרלין, בסלוני, והרבה חסידויות.
נקודה אלוקית?
לא, לא. כאילו אומרים לך, אתה עובד את השם, נכון, אתה עובד, אבל העיקר זה הנקודה. כאילו בעבודת השם אומרים לך, תדע לך, העיקר זה הנקודה. מה הם רוצים? מה זה העיקר זה הנקודה? תשובה, לכל עבודה, אמרנו, יש לה איזה ראשית שבעצם היא גילוי. כמו שאמרנו, היא מגיעה מהספירות העליונות. כן, למשל, הגילוי של חוכמה מגיע מהספירה של חוכמה, זאת אומרת, זה לא משהו שאני יצרתי. אני לא יצרתי, זה משהו שקיבלתי אותו מהספירות העליונות. עכשיו, אם אני מתרחק מהנקודה, זאת אומרת, עם הבינה שלי, עם הפיתוח שלי, ריחקתי אותו מהנקודה, אז יכול להיות שאני רוקד על פרנצ'ס, ואני לובש בגד בצבע כחול, ואני עושה עם הידיים ימיה לשמאלה, אבל מי אמר שזה קשור בכלל לנקודה? זאת אומרת, נכון שכשבנו את התוכנית בהתחלה, אמרו, אנחנו רוצים להגיע לנקודה, אז מה נעשה? נעשה טיש, נעשה פרנצ'ס, זה יהיה כלי טוב איך נוכל לבטא את הנקודה. אבל אם אתה בסוף נשאר עם הפרנצ'ס בלי הנקודה, אז זה קורה כשאין דעת, זאת אומרת, כן? זה מעניין, הסיפור של דעת הוא גם כן לגבי, הגמרא הרי אומרת...
הנקודה באה על מה שהוא מסביר איך חוכמה, הנקודה...
אז נראה, חוכמה...
לא, הנקודה בחסידוס שמדברים ככה, סתם.
כן.
זה בא מפה, אותו
כאילו, הרעיון... יותר... כן, הרעיון של הנקודה, כפי איך שאני מבין אותו, זאת אומרת, זה, כשמדברים, העיקר הנקודה, זאת אומרת, נכון שאנחנו בנינו הרבה דברים מסביב, שצריכים להתפלל בכוח, צריכים זה, צריכים לעשות זה, אבל העיקר זה הראשוניות, מה מניע את כל הנקודה הזאת, מה זה, צריך להיות חיבור לזה.
זה אותו הרעיון.
אותו רעיון, בדיוק, כן. כן, זה אני מסביר, זה אני מסביר את העניין של הנקודה.
זה השורש.
מה?
דעת מחבר.
כן, ודעת זה סוגיה מעניינת. בדיוק. את הבינה לחוכמה, זאת אומרת, דעת עושה... שלא יהיה הפרש בין האינטואיציה הראשונית של הבן אדם לתוכנית שלו בפועל. בן אדם, יש לו תוכנית, בסוף זה יצא רפת, כמו שאמרנו, זה לא דומה בכלל לזה. הדעת, עכשיו, ודעת זה מעניין, כי דעת פה אצל כולם זה אומר, זה משהו שמחבר, אבל הגמרא אומרת שאיפה אומרים הבדלה? מה אומרים בכלל? למה? אם אין דעת, הבדלה מניין. אז כאילו הדעת זה הכוח שמבדיל. אז מה, אז הדעת זה הכוח שמבדיל או הכוח שמחבר?
שני צדדים לאותו הדבר?
כן. כדי לחבר, אתה צריך להבדיל. זאת אומרת, כדי לחבר שתי דברים, אתה צריך שהדברים שלא קשורים ייצאו מהסיפור. כן? זאת אומרת, אז זה אותו כוח. זה מעניין. זאת אומרת, פה אנחנו כל המקובלים וכל הזמן מדברים על זה שדעס זה חיבור ואודום, יודה, אחיו אישתוי. מה זה יודה? חיבור. כן? לא הבדלה. חיבור. אודום יודה, משתמשים, זה המקור שהמקובלים משתמשים לה, שדעת זה חיבור, והאודום יודה, אחיו אישתוי. זאת אומרת, כשרוצים לחבר שני דברים, כאילו האדם רוצה לחבר שתי דברים, שתי תיקונים, אז זה אודום יודה, אחיו אישתוי. דעס היא המחברת.
מחברים בין קודש לחול, גם כי לא רק שמבדילים, גם מחברים, כי צריך איזשהו מעבר בין קודש לחול.
כן.
המעבר זה חיבור, בין החלקים שמבדילים ואותו רגע גם מחברים אותם.
כן.
זה למה אנחנו נלמד בחתונה, כדס משה, ישראל, כדס.
שם אומרים כדס, בלי העין, אבל זה יפה. מהחתונות הבאות, אני חושב שזה רעיון טוב להכניס את הפטנט שלך דוב. לא, באמת, האמת היא זה אותו רעיון בעצם, כן. המילה דעת היא מילה מאוד מאוחרת, צריכים לדעת מתי היא התחילה, אין בתנ"ך.
מגילה
אסתר. כן, מאוחר יחסית, כן. זה לא מילה, זה מילה שהגיעה, מילה פרסית בעצם, כן? דוסם שם זה מילה פרסית. טוב, אז הקופונים, אז עוד פעם, זה אמרנו, זה העניין של דעת, דרך אגב, בהבדלה המקובלים מאוד, בקידוש, המקובלים אומרים שצריך להוסיף שלוש טיפות של מים. כן? אריזל? יש לך יין, יין זה גבור, צריכים לא להשאיר את זה, זה צריך להוסיף. בהבדלה הקפידו מאוד שלא יהיה שום טיפה של מים, כי הבדלה צריך להיות...
מה זה, השטיפה של הכוס לפני הבדלה,
לפני הקידוש? לא, זה צריכים, לא, לא, חוץ, זה צריכים בכל מיני, זה על פי ההלכה,
זה
הדוחה וכינוח, זה ההלכה.
It's a little wet still, הוא אומר שיש קצת מים הנשאר.
כן, אבל לא, לפי האריזל צריכים אחרי שאתה ממלא. את היין בגביע, שלוש, זה מנהג אצלנו גם כן. אצל במשפחה שלנו זה, נהגו את זה באמת. שלוש פעמים שמים שלוש טיפות של מים בתוך היין. שלוש טיפות. בשבס.
למזוק.
בשבס, בקידוש. בקידוש, לא, לא, בהבדלה, לא, בהבדלה, בהבדלה הקפידו שזה יהיה יבש, שלא יהיה חיבור, צריך להיבש, בהבדלה. לא, אבל זה לפני, זה לא משנה, זה לא, העניין הוא אחרי, לא, בקידוש העניין הוא דווקא אחרי, אחרי היין לשים שלוש טיפות של זה. שמעתי אבל שהרב קוק היה, וזה מסביר הרבה מה, כאילו, הרב קוק גם בהבדלה דאג שישאר שם איזה טיפה של מים. זאת אומרת, צריכים קצת, הגבולות קצת מתחילים להתשתש. זה הסוד פה של ה... זאת אומרת, הרב קוק הבין, לא רק הוא הבין, הוא אומר את זה, שמשהו, זאת אומרת, המבדי בין קודש לחול, ההבדל בין קודש לחול קצת מתחיל להתערר בתקופתנו. זאת אומרת, החול יש לו איזה ביטוי אחר, ולכן הרב קוק ראו אותו שהוא בדק שכן נשאר שם איזה טיפת מים, הוא לא הלך ושם מים, אבל... ובשביל המקובל זה משהו רציני, כן? זה לא פשוט.
So you are שכיוונת. That's
what. It's the wet. כן. אז עוד פעם, אז אמרנו, זה משהו מעניין שהדעת היא מחברת ומבדילה, כי החיבור וההבדלה הם בעצם שתי מטבעות הפוכות. אז אמרנו, וביור העניין. וביור העניין, עכשיו תראו איך הוא מסביר את זה. אנחנו נסביר את זה בכל... כי הנה, הנפש שבנפש המשכלת שהוא המשכיל כל דבר, נקרא בשם חוכמה, כן? הנפש שמשכילה זה כוח מה. וכשמוציא כוחו אל הפועל, שמתבונן בשכלו להבין דבר לאשורו ולעומקו, מתוך איזה דבר חוכמה המושכל בשכרו, נקרא בינה. והם אב, והם המולידות, אהבת השם ויראתו ופחדו. זאת אומרת, חוכמה זה אב, כן? בינה, כמו שאב, מה אב עושה? כלום, פחות או יותר. האמא בשבע ירחי לידה, כאילו אצל אב זה נקודה. האמא לוקחת את ה... שבע ירחי לידה מפתחת את זה והופכת...
תשעה.
תשעה, סליחה, אצלי זה היה שבעה, סליחה. אנחנו, אצלנו המנהג לעשות שבעה. שבעה וחצי. וארבע פעמים. אז זה אב והם, כן? שימו לב גם כן, שהמשלים אצל מקובלים זה לא סתם. אף פעם המשל הוא לא סתם. הרמח"ל יש לו, זה גם סוגיה, הרמח"ל קצת, כאילו לא, יש ויכוח על זה, עד כמה צריכים, כשכל המקובלים הרי אומרים לנו, הכל זה משלים בעצם. כל מה שמדברים על ספירות, וארי חנפי, וידיים ארוכות, וכל הדברים האלה, אין ידיים, נכון? אין יד למעלה והכל. זה הכל משלים. עכשיו, השאלה היא עד כמה המשל צריך להיות מדויק. זאת אומרת, נגיד למשל, המקובלים מדברים על מושג שנקרא קו ישר ועיגול. סוגיה גדולה. קו ישר ועיגול. מה זה אומר? זאת אומרת, יש איזה משמעות לצורה הגיאומטרית, לזה שזה נראה ככה וזה נראה ככה, יש לזה איזה משמעות או לא? מחלוקת גדולה בין המקובלים. האם המשל חייב להיות ממש דומה או לא ממש דומה? אבל תראו פה, אבל בדרך כלל, כשאומרים לך שחוכמה זה אב, ובינה זה אם, אז זה פשוט ממש כמו הפיזי, איך זה קורה? זאת אומרת, כוח מה, הוא נותן איזה כוח מסוים, והבינה מפתחת את הכוח הזה. כן? הבינה מפתחת את הכוח הזה. ואין עם והם, עכשיו למה הוא לא מזכיר פה דת? לא, הוא כבר אומר, המולידות, אהבת השם ויראתו ופחדו. זאת אומרת, אב והבן כבר הולידו. כי דת זה סך הכל כוח מחבר, זה לא משהו עצמי. לכן הוא באמצע, כן? יש חוכמה, בינה, דת. זאת אומרת, דת זה רק כוח שבעצם גורם שהחוכמה והבינה יהיו מקושרים, אבל מי מוליד בעצם? כן? זאת אומרת, כאילו הדעת זה בעצם הקידושין. ועוד דום, יודע, סחוב האיש, אבל בעצם, אבל מה בעצם, מי בעצם פועל? זה החוכמה ובינה, על ידי החיבור ביניהם. הדעת הוא סך הכל דבר שמחבר ביניהם. מה הם מולידים? אהבת השם ויראתו ופחדו. זה שתי הקווים, כמו שאמרנו, כל השבע, אבל כל השבע הם בעצם בנויים על העירה ואהבת השם, כוח מתפרץ וכוח נמנע.
זה שתי הכל. יש לך עוד חצי פה, פחד, למה לא עושים פחד? יש אהבה, עירה, זה דוד
סטיבי. כן, מה זה עירתו ופחדו?
זה אולי מה שהוא הזכיר מקודם, יש עירת הרוממות ועירת העונש, פחדו זה יותר מה שאתה הזכרת.
כן, תדעו לכם סתם, בנקודות האלה, זה ברור שהוא התכוון משהו, וחבד מאוד אלופים בזה. זאת אומרת, חבד, אין מילה שהם לא יסבירו מה זה הכפלות, זה כמו שדיברנו אז, אתם זוכרים שאמרנו בשם רב לוי יצחוק, שאמרנו בשם האבא של הרבי האחרון, ראינו למעלה איזה שטיקל, כאילו שהבלטניה, מה?
יצא מבית הסורים היום, אני חושב.
זה חמב.
הרייץ.
לא,
אני מדבר על אבא שלו. אבא שלו לא היה רבי, אבל היה מקובל גדול מאוד. והוא, יש לו, הוציאו כבר את התואר שלו. אז הוא כותב על איזה שטיק לי פה, משהו היה, דווקא היה וורט יפה, אמרתי את זה בשמו, אז אני לא זוכר. זאת אומרת, הם ממש על כל מילה, הם יכולים, מה זה פחדו, מה זה יראתו, ולא רק, הרבס הקודמים גם כן הסבירו את ה, את הזה, רק מה? לכן יש סיכון, כמו שדיברנו, יש סיכון גדול, כאילו, אני הרגשתי את זה על עצמי, כשלומדים, נגיד למשל, אם בן אדם ירצה ללמוד בלטניה, אם כל הליקוטים, מה שהרבס בחבד אמרו, על, על, על דבריו, הוא לא ילמד טניה בכלל. הוא לא ילמד טניה. זה יהיה רפת במקום טניה. זאת אומרת, הוא יתרחק מהנקודה. כי כיוון שזה, עסוקים כל כך בפלפולים, בדברים זה, אז אתה, בסדר, אבל מה הנקודה המרכזית, כן? זאת אומרת, יש סיכון, כל פעם כשדבר מתפתח, צריכים לדעת מה העיקר, וזה טוב, זה, כאילו זה חשוב לדעת בפני עצמו, אבל כשזה נהפך להיות הצורה, אז זה הרבה פעמים מאבד את העיקר הנקודה. אז עוד פעם, זה השכל המשכיל. אבל אמרנו, צריכים פה להתפלל למעריב. אז אמרנו עוד פעם, יש שלוש חלקים לנשמה. ומה שאנחנו חושבים במוח שלנו, יש לנו שלוש סוגים של מחשבות. למשל, כשבן אדם מרגיש צורך לאכול, כן? אז פתאום עולה לו איזו מחשבה שהוא צריך לאכול. עכשיו, מאיפה זה מתחיל? בדיוק. אז זה מראה לך, זה לא מחשבה, זאת אומרת, מחשבה שהיא מגיעה מנשמה, זה לא מחשבה שתגיע לך מאופן טבעי בחיים. זאת אומרת, זה לא בן אדם הולך, פח נופל לו זה, כן? מה מחשבות שמגיעות אוטומטי, סימן שהם שייכים לחלק האוטומטי שבגוף. נכון? יש חלק אוטומטי שבגוף, שמה שהוא צריך לאכול. אז הוא מעורר מה אני אוכל היום. ואז הבנה מתחיל לחשוב, אם אני אלך למכולת שמה, אולי זה יהיה סגור. אתה, זה בינה. הוא עושה כבר בינה על ארוחת צהריים שלו. אם אני אלך לשמה, זה יהיה סגור. ואז למה יעשה? כן? אז זאת אומרת, זה מתחיל... אותו דבר, יש אפשרות להבחין, אולי בין רוח לנשמה זה עוד יותר קשה, צריך להבחין, כן? אבל נצטרך בינם צריך כנראה צריך להתרגל, לבדוק איזה סוגים של מחשבות הם מחשבות שמגיעים מהרוח שלו. עכשיו, אותו דבר גם כן במידות. זאת אומרת, אמרנו יש חבד של מידות, נכון? החבד של הרוח בעצם. הרוח היא בעצם שם איפה שאנחנו מרגישים את המידות, איפה שאנחנו מרגישים בפועל, את האהבה ואירה, לא האהבה ואירה שבמוח. אז יש גם כן, כמו שאמרנו, יש איזו אינטואיציה, חוכמה של ההרגשות האלה. זאת אומרת, יש איזו הרגשה בסיסית שהיא המפתחת של כל ההרגשות האלה. ואז בן אדם מגיע יום אחד לבית כנסת, וההרגשה הזאת, הפנימית הזאת, אומרת לו, מה יהיה, מתי אנחנו נתפלל כבר כמו שצריך? כן? ואז המחשבות, זה מעורר את המחשבות, לנסות להפעיל את האהבה ואירה. אז נתפלל בכל, ועכשיו אני אתרכז רק בסידור וזה, ואז פתאום הוא מרגיש אהבה ואירה. אז מה קרה? זה החבד, זאת אומרת, זה התחיל עם הכוח, האינטואיציה הזאת של הרגשה של אהבה או אירה פנימית, כן? בן אדם, פתאום, אלול. מה קורה באלול? מה קורה באלול, קרה באלול? איזה חלק מתחיל להתעורר? החלק של החוכמה של הרוח, כן? זה לא איזה השגה שמגיעה לבן אדם, בן אדם עכשיו גילה את עולם הצמצום, וואי, 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 זה עולם הצמצום, יש לו עכשיו אבא ועיר אחרת, יש לו השגות אחרות, זה מחשבות שמגיעות מעולם הנשמה, זה צריכים להתכונן, אבל ככל שזה יותר למטה, זה מגיע יותר, מגיע יותר באופן טבעי, זאת אומרת, כשזה מחשבות שמגיעות מחמת הנפש, זה כל יום בן אדם חושב את זה, הוא צריך לאכול, הוא צריך ללכת לשם, המחשבות האלה מגיעות כל הזמן, כשזה מחשבות שמגיעות מהרוח, הן יותר נדירות, אבל הן גם מגיעות, זאת אומרת, הבן אדם מרגיש, אוי, איך יהיה התפילה שלי היום, איך יהיה הקריאת שמה שלי, איך יהיה זה, איך יהיה זה, ואז זה אומר לו, טוב, אז תנסה לעורר ותפעיל את העניינים, ויש מחשבות שהן מחשבות של השגה, זאת אומרת, בן אדם לומד או מתבונן, כמו שנראה בהמשך, על גדלות השם, זה מביא לו השגה כזאת אז במוח שלו, הוא, היחס שלו לקודש ברוך הוא אחרת. זאת אומרת, ילד קטן, מה חושב, מה זה הקודש ברוך הוא? זה שוטר שנמצא למעלה, כן? כמו ששאלו את אביי ורוב, איפה הקודש ברוך הוא? הם הצביעו על התקרה כשהם היו ילדים.
אחד בחוץ.
אחד בחוץ, כן. וישיבחו אותם, כי לפי ההשגה שלהם. אבל כשגודלים, מבינים שזה אחרת. אז זה השגות. אז גם האהבה והירה שלהם זה סוג של השגה. זה השגה בצורה של אהבה, זאת אומרת, השגה משפיעה, השגה מקדמת, או השגה נרתעת, השגה נמנעת. יפה, אז זה השלוש חלקים, נראה את זה בעזרת השם. עוד בהם ש...